יש פסגם מהבעל שם טוב, כשקונים שידור חדש, מתפללים יותר טוב. כל דבר חדש גורם לבן אדם התפעלות מסוימת, והוא מסוגל יותר להתרכז במה שהוא עושה. התורה מתחלקת לחמישה חומשי תורה. השבוע שעבר סיימנו ספר ויקרא. השבת התחלנו ספר רביעי מחמישה חומשים. אז התחלנו ספר רביעי. ספר רביעי קוראים לו ספר במדבר. ואמרנו כמה פעמים שכל אחד מחמישי חומשי תורה יש לו את השם שרגילים, וכולם בקיאים בזה, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר דברים. אבל לכל אחד נתנו עוד שם מיוחד, שזה בעצם מבטא את המהות של הספר. בראשית נקרא גם כן ספר הישר. למה ספר הישר? שם התורה מספרת לנו על האנשים הישרים, על אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, שכולם היו ישרים, ואנחנו צריכים ללמוד מהם. שמות, ספר שמות, יש לו שם ספר הגאולה, ששם התורה מספרת לנו את הקשיים שהיה לנו במצרים, ואיך שהשם הוציא אותנו ממצרים, איך שקירב אותנו להר סיני ונתן לנו את התורה. זהו הספר הגאולה, כי התכלית של יציאת מצרים היה למען תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זה היה התכלית. ספר ויקרא, הספר השלישי, זה נקרא ספר הקורבנות. כי כל החומש, התורה אומרת לה, מה צריך להקריב, מתי להקריב, איך להקריב, מי שיקריב, כל הספר מספר לנו את העניין של להקריב קורבנות לקודקות. הספר הרביעי, חומש במדבר, יש לו שם חומש הפקודים. שם חדש שקוראים לו פקודים. מה זה פקודים? איך שהשם אמר למנות, לספור את עם ישראל. היי, את כל הישראלים, אחרי זה את כל הלוויים, ואחרי זה את הכהנים, כולם עברו במספר, כל אחד ואחד הפך להיות דבר חשוב. יותר מזה, כדי שנוכל לקבל את התורה, אומרים לנו חז"ל, שלא היה יכול להיות קבלת התורה, מתן תורה, אם היה חסר אחד, 160 ריבוי. כי ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבוי אותיות לתורה. אז כמו שבספר התורה, אם חסר עוד אחד, כל הספר תורה היא לא קשירה. אי אפשר לקרוא בזה בציבור. אין לה דין קדושת ספר תורה. אם חסר רק עוד אחד חסר, אי אפשר לקרוא בזה בתורה. זה הופך להיות כמו חומש אחד. כך כל כלל ישראל, מתי הם נקראים בנים של השם, שהתורה יכולים לתת להם את התורה כשכולם נמצאים. ופה הרבה מוסיף ביור והוא מסביר. אם היה חלילה היה חסר יהודי בדרגה הכי נמוכה שיכול להיות, לא רק שהיה חסר לו התורה, הוא לא היה יכול לקבל את התורה, משה רבינו לא היה יכול לקבל את התורה. כמו שאם החסר איזה אות במילה פשוטה מהתורה, אז אפילו עשרת הדברות והשם שכתוב בשמה ישראל גם אין לו פשוט ספר תורה, כי זה הכל דבר אחד. ספר במדבר זה דבר שהוא מספר לנו עד כמה אי אפשר על יהודי אחד מכל כלל ישראל, לא משנה באיזה מצב הבן אדם נמצא, היות והוא יהודי אז הוא חשוב ויקר כמו הגדול של הגדולים, ואם חסר אצלו, חסר אצל כולם. הכל הרי מסודר להפליט בהשגחה פרטית. אנחנו קוראים מדי שבת בשבתו פרשה. מתי מסיימים את התורה? בשמחת תורה. שם לסיום. איך אפשר לעשות את זה? הרי השנה לא תמיד זו אותו קביעות, יש לפעמים 12 חודש, השנה הייתה שנה מעוברת, 13 חודש. איך תמיד בשמחת תורה גומרים את חמישי חודשי תורה? לכן יש פרשיות שהם מחוברים, יש פרשיות שהם לא מחוברים. וכך אפשר לעשות שתמיד יצא בשמחת תורה קוראים פרשת וזאת הברכה. השנה יש חידוש נפלא. יש שתי פרשיות שיש כפידה לקרוא אותן בזמן מיוחד. וערב ראש השנה תמיד קוראים פרשת כי תבוא. בערב שבועות תמיד קוראים פרשת בחוקותיי. אומרים חזר, למה קבעו כך? כי פעמיים בתורה יש את העניין של הכללות, התוכחה. בפרשת בחוקותיי ובפרשת כי תבוא. היות בראש השנה אנחנו צריכים לקבל שנה טובה, אומרים חזר, תכלה שנה מקללותיה, תחל שנה וברכותיה. בדומה לזה, בחג השבועות אומרת הגמרא בעצרת נידונים על הפירות, דנים על הפירות. כדי שהפירות תהיינה כמו שצריכים, שהם יגדלו, שהם יצמחו, ויהיה להם את כל האיכות של הפירות, כל הוויטמינים, כל הדברים הטובים, צריכים דין מיוחד, וזה הדין שלהם, זה בעצרת, בחג השבוע. לכן, מאותו סיבה, פרשת בחוקותיי קוראים לפני חג השבועות, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. השנה יש חידוש נפלא. אנחנו קראנו השבת, התחלנו כבר דברים במדבר, שבוע שעבר למדנו בחוקותיי. חג השבועות לא יהיה השבוע. יהיה בשבוע הבא. אנחנו נפסיק בעוד פרשה. למה צריכים להפסיק בפרשה? הרי היו צריכים לגמור את זה ממש לפני זה. אומרים חז"ל שלא ניכנס מכללה מיד ליום הדין. צריכים לעשות הפסק בדבר טוב. אז לכן, בערב ראש השנה אנחנו קוראים, אתם ניצבים היום כולכם, וכך נכנסים לראש השנה. בשבועות קוראים אחרי את התוכחה, פרשת במדבר. פה כתוב החשיבות המיוחדת, היוקר שיש על כל יהודי, וכך אנחנו נכנסים לחג השבועות. השנה יש דבר נפלא, צריכים להפסיק בעוד פרשה, פרשת נשוא. מה קורה? לפני זה, כדי לבאר את זה, נקדים שיש שני היבטים. יש היבט חיצוני, יש היבט פנימי. מה פירוש פנימי חיצוני? יש דברים פשוטים שכל בן אדם יכול לראות את זה. יש דברים שמלמעלה זה נראה אותו דבר. מי שיש לו חושים, מי שיש לו הבנה, רואה שזה אחר. ניתן דוגמה פשוטה. יש יהלומים. בן אדם פשוט, כשהוא רוצה לקנות יהלום, אפשר לרמות אותו מכף רגל ועד ראש. זה מבריק, זה נוצץ, זה יכול להיות זכוכית, ושווה שקל. כשבן אדם רוצה לקנות יהלום, מה הוא עושה? הוא הולך לבן אדם, כשהוא מבין, הוא רק תופס את זה, הוא רק מסתכל על זה, הוא קלט את ההבדל בין זה לזה. הוא אומר, בזה אל תיגע, זה לא שווה את הנייר שלו. וזה שווה עשרות אלפי דולרים. מה ההבדל בין זה לזה? אם החוץ זה מבריק, וזה מבריק יותר. צריכים לדעת לחפש את הפנימיות של הדבר. באופן כללי, זהו ההבדל בין אדם לבין בהמה. בהמה הולכת, לא מעניין אותה איפה שהיא דורסת, אם כן. אבן, זכוכית יקרה, כלים יקרים, היא הולכת לשלה, לא מעניין אותה שום דבר. בן אדם יודע להבחין, פה אפשר לדרוך, פה אסור לדרוך. את זה אפשר להשתמש לדברים, לעקות איתם, לדרוך עליהם, לבנות איתם, וזה אסור לנגוע בזה, זה צריך לדעת איך להשתמש, זה כלי כסף, כלי זהב, כלי זכוכית. יש חוש המבדיל בערך של הדבר. זה נקרא דעת. דעת, יש התורה חונן לאדם דעת. יש לו שכל, הוא יודע להבחין בין דבר לדבר. כשלומדים תורה, גם בזה יש הבדל בעניין איזה היבט מסתכלים על התורה. יש את העניין שקוראים לזה נגלה לתורה. נגלה? מה הפירוש נגלה? זה גלוי, כולם רואים אותו דבר, כולם מבינים שזה דבר חשוב, אבל הוא מסתכל מלמעלה. יש דבר שקוראים לזה פנימיות התורה, סודות התורה. 50 בר יוחאי, שרק עכשיו אנחנו חגגנו לא את היורצייט שלו, את יום ההילולה שלו. הוא גילה לנו סודות התורה. אותו גמרא, אותו פסוק חומש, אותה הלכה בשולחן ארוך, תלוי איך הם מסתכלים על זה. אם מסתכלים בזה מלמעלה, או מסתכלים את הנקודה הפנימית, מה שמון, איזה אור נמצא שם. זה נקרא פנימיות התורה. ניקח דוגמה פשוטה. אמרנו קודם שצריכים ללמוד פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, למה? תכלה שנה וקללותיה. כולם מבינים את זה? יש יום הדין, לא רוצים להיכנס ליום הדין מתוכך, בדברים רעים שאומרים על עם ישראל, אז צריכים להיות אחרי. לגמוז, תכלה שנה וקללותיה. זה מבט אמיתי, מבט גלוי, כל אחד מבין את זה. לא צריכים הסבר מיוחד להסביר את זה. ועוד, למה לא קוראים את זה ממש לערב ראש השנה, ממש ערב שבועות? כדי להפסיק. זאת אומרת, לא מפני שזוהי המטרה. צריכים לשלול איזה עניין, לכן אנחנו מפסיקים את זה. זה היבט של נגלת התורה. באה החסידות, באה הקבלה, רבי שמעון בר יוחאי עם התורה כולה, וגילה לנו, אין דבר כזה בתורה מצד שהוא דבר שלילי. מצד שצריכים אותו בזמן. קוראים את הכללות בערב, ראש השנה, בערב שבועות, כדי להפוך את הכללות לברכות. מספרים שהאדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, אז פעם שמע קריאת התורה של התוכחה לא מאבא שלו. אז הוא התעלף. שאלו אותו, מה קורה? פעם הראשונה שאתה שומע את הקללות, הרי כל שנה אתה שומע את זה. הוא אמר, כל שנה שמעתי את זה מאבא. כשאבא קרא, לא שמעו קללות, שמעו ברכות. הוא הפך את זה, כל הדברים הכלליים. הוא הפך את זה. הרב בקלויזנבורג, עליו השלום, מי ששמע אותו, אז הוא באמצע קריאת התורה, הוא תרגם ביידיש. הוא תרגם, באמצע קריאת התורה, הוא התלהב ונכנס בקדושה, בהתפעלות, והוא תרגם ביידיש. אחד מהדברים, כשהוא קרא בתורה, אז כולם קוראים את התוכחה, וכתוב שם, ואוכלת בשר בניך ובנותיך. בפשטות, כללה, כפי שכתוב, נשים רחמניות, בישלו ילדיהם. לא היה אוכל, אז כתוב במדרש, שתי נשים אמרו, בואו נחלק את הילדים, היום נשחוט את הבן של זה, מחר נשחוט את זה ונתחלק. כללה. הוא תרגם את זה כך. ותאכל בשר בניך, תאכל לאכול בשר אצל הבנים שלך, אצל הבנות שלך. כי כולם ילכו בדרך הישרה, ותהיה בטוח, יהיה קשה מקום. מה הוא עשה? לקח את הדבר שלכאורה דבר, דבר נוראי, כללה הכי גבוהה, שאומרים להורים, מה אתם תאכלו לאמא, שירתה, ילדה, גידלה, שהיא תאכל את המסר של בנים. בא דבר פנימי, ואומר, אפשר להפוך את זה. לקחת אוכל טעים שתוכל לראות נחת כשאתה חוגג שבת וחג אצל הבנים והבנות שלך. זה עניין של פנימיות התורה. ערב שבועות, לא שרוצים להתפטר, צריכים להעלות את כל הבריאה לברר את זה. איך מבררים את זה? ומראים את זה על ידי התורה. על ידי שמתכוננים לקבל את התורה בחג השבועות. מתכוננים להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך בראש השנה, זהו המהפך שעושים. במקום לסבור בכל התוכחה, כל הצרות, לחיות חיים שלווים, חיים מתוקנים, חיים עם איכות. באיזה זכות אנחנו עושים את זה? אז אנחנו לומדים עוד פרשה. בערב ראש השנה אנחנו קוראים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, שכולם, מי חותם את זכר, ראשיכם, שבטיכם, עד שואב ממכם, כולם מקבלים עליהם את המלוכה, ממליכים את הקודש בור. בערב שבועות, כולם הופכים להיות חשובים, מתכוננים לקבלת התורה. ולכן אנחנו אומרים בשבועות, זמן מתן תורתנו, לא בגלל שנתנו פעם אחת לפני 3,000 שנה, ב-2448, בית אלפים תף ממחת. מחדש, אנחנו מקבלים עכשיו השנה תף שיעי אלפים, מקבלים מחדש את התורה. בזכר זה, אנחנו נהפוך את הבריאה בשקר. השנה, יש לנו דבר נוסף. מכיוון שצריך להתגלות אור יותר עליון, פה מוכרחים לקרוא עוד פרשה, עוד דבר נפלא, להכין את עצמם, להיות כלים, לקבל את האור שאנחנו מצפים לקבל בשבוע הבא, ביום רביעי. וזהו שתי הפרשיות, פרשת במדבר ופרשת נשא. ונסביר. יש הלכה שדבר איסור, דבר שאסור לאכול אותו, בשר וחלב, לבלע טריפה, שהתערבה, שנפל, התערב באוכל, זה אוסר את כל האוכל. ברגע שיש פי 60, אז כל האוכל מותר לאכול. זה נקרא בטל ב-60. מכיוון שיש כל כך הרבה, הוא מתבטל, לא מרגישים אותו, כאילו הוא לא נמצא. יש הלכה, וזה קורה דווקא שבוע, ערב ערב שבת, שאלה כזאת. מי שישאלה, הראתה איך שנמלה נפלה לתוך סיר מלא של בשר, קנדלך, הכל, 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 סיר מלא. סך הכל נמלה. מה עושים? מותר לאכול את זה, אסור לאכול את זה. אמרתי, אם אפשר לסנן את כל המרק במסננת, לשטוף את התפוחי אדמה, את הבשר, להוציא את הנמלה, מותר לאכול הכל. ואם אי אפשר, סך הכל נמלה קטנה, יש פי 10,000 מזה. זה לא מתבטל. למה? בריא דבר שלם, מציאות שלמה, לא מתבטלת אפילו במיליארד. דבר שבמיליארד, אצלנו זה עד היום מרוק, ביצים, ביצים לא מוכרים על המשקל. ביצים מוכרים, סופרים את הביצים. אם יתערב, ביצה טריפה אחת, לא קשה לקשקשים את זה, ביצה שלמה, התערבה ביצה של שטריפה, שתרנגולת טריפה הטילה אותה, בתוך מיליון ביצים כשרות, אי אפשר לאכול את ביצה. ההלכה היא, דבר שבמניין לא בטל. יש בזה חשיבות מיוחדת, זה לא מתבטל. הקדוש ברוך הוא לקח את כל כלל ישראל ולא אמר שהם עם אחד, כולם לעשות בכל הגויים גוי אחד. כל יהודי הוא עולם מלא. ולכן נפסק להלכה, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. כל המוסיף, כך כותב הרמב"ם, כל המוסיף נפש אחת מישראל, כל ילד שמביאים לעולם, כאילו בנה עולם. איפה רואים את החביבות? חומש במדבר, כפי שאמרנו, יש לו שם. מהו השם הזה? חומש הפקודים. קיבלנו חשיבות מיוחדת. וכפי שאמרנו מקודם, אילו היה חסר יהודי אחד, פשוט שבפשוטים, לא היו יכולים לתת את התורה אפילו למשה רבנו. אי אפשר לוותר על אף יהודי. ולכן, על כל יהודי שהוא נמצא בסכנה, דוחים את כל התורה כולה. מחללים שבת, לא צמים ביום כיפור, נותנים לו לאכול לבילות וטריפות, ועד היום הזה זה קיים. אפילו לרגע אחד, יודעים שאם אנחנו ניתן לו דבר כזה, הוא יחיה עוד דקה, מחללים שבת, מחללים יום כיפור, נותנים לו לבילות וטריפות, הכל מותר. חיים של יהודי יקר בעיני השם, יותר מכל התורה כולה. לפני מתן תורה, אומרים למי השם נתן את התורה. כל יהודי ויהודי חשוב ויקר אצל הקדוש ברוך הוא. זה שנה רגילה מספיק לקרוא פרשת במדבר. השנה הייתה שנה מעוברת. כתוב שבשנה מעוברת צריכים רחמים יותר. לפי הקביעות של השנה צריכים ללמוד לקרוא בתורה עוד פרשה. פרשת נשוא. יש ייחודיות בפרשת נשוא. ופה יש שני דברים, איך שהתורה מסתכלת על החיים, היוקר של היהודים. דבר ראשון, שכולם יודעים את זה, אישה, אשת איש, שהיא חטא, נאסרת על בעלה. התורה אמרה, כשיש בית המקדש, היו יכולים להשקות אותה, מייס אותה. איך זה פעל? כתוב בתורה. כתבו את הפרשה עם שם שמיים, לקחו את הקלף עם הדיו שכתוב שם השם, שמו במים, השם נמחק, והשקו את האישה. ואם היא הייתה טהורה, לא רק שנשארה בחיים, אם הייתה הכרה, יולדת, והכל מתהפך. אומרת הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים כדי לתאר אישה לבעלה. החביבות שהשם אוהב את אישה יהודיה שמרנמים עליה, היא חטא, היא התייחדה באיסור, אבל היא לא חטא את החטא החמור. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, קחו את השם שלי, שנכתב בקדושה, אין קדושה יותר גדולה מזה. למחות את זה במים, שהיא תשתה את זה, ומשם היא תנפל. זה ייתן לה סם חיים, זה הופך להיות. ואם חלילה לא, אז היא מתפוצצת ומתרסקת. היא לא הספיקה לצאת מבית המקדש, אז היא פשוט הופכת להיות רסיסים. החשיבות של כל המתים שלום בין איש ואשתו, התורה מספרת לנו מה פירוש להתעסק בשלום בית של יהודי ויהודיה. ללמוד מדרכי השם. השם מספר לנו איך אנחנו צריכים להסתכל על זוג שהתחתנו כדת וכדין. אחרי פרשת סוטה יש עוד עניין, ברכת כהנים. והברכה הזאת נוהגת עד היום הזה, כולל בעיר ביתר, שנושאים כפיים כל יום. מתבוננים בברכה, זה כולל כל הברכות שבעולם. מהי הברכה שמברכים לפני נשיאות נשיאת כפיים? אומרת הגמרא, וכך אנחנו עושים מדי יום ביומו, נותנים תודה לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. מה היה הייחוס של אהרון? אוהב שלום ורודף שלום. כל מי שהוא מזרע אהרון, בן אחר בן מזרע אהרון הכהן, לא יתחלל כהונה שלו, יש לו את הקדושה בקדושתו של אהרון. וציוונו לברך את עמו ישראל. צו מיוחד. בגמרא כתוב עוד מילה אחת. לברך את עמו ישראל באהבה. שואלים איפה כתוב בתורה שצריכים לברך באהבה. השאלה הזאת נמצאת במדרש, והמדרש אומר כך, כשהקדוש ברוך הוא מבקש לברך, אז הוא אומר, אל תברך כי אני אמרתי לך. תברך כי אתה אוהב אותו. הדוגמה לזה היא פשוטה. בא מישהו ונותן ממתק לילד. האמא אומרת, וכשהילד מקבל את הטופי, מקבל את הבטלה, אז האמא אומרת לו, תגיד תודה. הילד אמר תודה. הוא אמר תודה, הוא אמר. האמא אמרה תודה. מה הוא אמר? מילה. למה לא? הוא אמר אותו מילה. תודה פירוש, הוא נותן תודה, הוא מביא מה שעזרו לו, מביא מה שנתנו לו. כשהוא אומר, כאמרו לו להגיד את זה, הוא לא אמר כלום. כי אם אומרים לבן אדם, תברך אותו, הוא פוחד ומברך אותו, אם לא יקבל מכות, יקבל עוד. זה לא נקרא ברכה. ברכה נקראת, אני אמרתי לך, לא אמרתי לך להגיד את המילים. אמרתי לך לברך אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, במיוחד בכהנים, שיכול להיות שונא מוות שלו. ואם הוא לא מתכוון לברך אותו, כל הברכה שלו לא שווה. כל העניינים שלו לא יתברכו. הוא צריך להסתכל על היהודי הזה, לא משנה בין כמה הוא. אם הוא גדול, קטן, שומר תורה מצוות, קל שבקלים, לא משנה. הוא בן של השם. בערב שבועות, השנה, הקדוש ברוך הוא אומר לה, תקראו עוד פרשה, תדעו את האהבה שאני אוהב.